שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר. היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
תשמע, יש הרבה מאוד שקרים ופייק ניוז וקמפיינים ושטיפות מוח, למשל סביב הנושא של 53 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית. שמעת על זה פעם?
שמעתי. סמוטריץ' אומר, דש מאבס ו-53 מיליארד השקלים.
בדיוק. אז הציבור הישראלי מכיר את זה בתור 53 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית, או מס אבס, ואת השטיפת המוח הזו הוביל כמובן בנימין נתניהו, הוא יוצא נגד תוכנית החומש, ככה קוראים לזה במקור, כן? תוכנית החומש לצמצום פערים בחברה הערבית, היא קיבלה את זה, ממשלת בנט לפיד קיבלה את זה, אגב, בהמשך לתוכנית די דומה, שגיבשה ממשלת נתניהו לפני כן, ואותה תוכנית שאישרה ממשלת בנט לפיד, גם הממשלה הנוכחית אישרה אותה, ולא מצא לנכון לתקן אותה. נתניהו בעצמו הודה שלא מדובר ב-53 מיליארד שקלים, אלא שמדובר בקמפיין שקרי. במהלך המסע ומתן הקואליציוני להקמת הממשלה שלו, כשהמפלגות החרדיות דרשו תקציבים ואמרו לו, אבל הבאס קיבל 53 מיליארד שקלים, הוא הודה, חבר'ה, הם קיבלו בפועל רק 2 מיליארד שקלים. אז הלכנו בכל בליל המספרים הזה רוצים לעשות סדר, לבדוק כמה כסף באמת אושר, כמה כסף כבר יצא ועל מה, ובעיקר, האם בחברה הערבית בכלל חשים שינוי כתוצאה מהזרימת כספים הזו? אז יהיה איתנו אדהם דראושה, הוא איש משרד האוצר לשעבר, וגם האחראי לשעבר על היישום של החלטה 550, אותה החלטה מפורסמת לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית, הוא עשה את זה בכובעו כיועץ בכיר למנכ״ל המשרד לשוויון חברתי.
ובמקביל, שר האוצר, כן, שוב שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', נגיד בנק ישראל, פרופסור אמיר ירון, וגם כמה חברי כנסת יצאו בימים האחרונים, במתקפה יוצאת דופן על הרווחיות הגבוהה של הבנקים. רווחיות שזינקה הודות להעלאת הריבית בעיקר. במקום לגלגל ללקוחות את העלאת הריבית על יתרת זכות בחשבונות, העוש ובפקדונות, הם הגדילו, כי הם יכולים, את מרווחי המימון שלהם, והוכיחו שהמערכת הזו פשוט די ריכוזית ומאוד לא תחרותית. יש שיאמרו אפילו שזו מערכת שעושקת בפועל את הלקוחות. אז כעת מגיע שלב הפתרונות, והם נעים מרעיון של מיסוי רווחי היתר של הבנקים, דרך לחץ שמפעיל הבנק המרכזי על הבנקים לשפר את תנאי הלקוחות, וכלה בהצעת חוק להגבלת הבנקים בכלל. אסא ששון, כתב שוק ההון, יביא כאן תכף סיפור שעשוי ללמד כיצד הבנקים עובדים, וזה נראה כמו שיטת מצליח שכידוע לפעמים מצליחה, אבל לפעמים גם לא. אנחנו נדבר איתו על זה.
כן, ולסיום יום רביעי היום, אז יש לנו ציטוט ביזרי, והוא מגיע היום מיושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, שמציע פתרון מעניין להורדת יוקר המחיה. תישארו איתנו, זה בהחלט משעשע. אנחנו מתחילים. שלום לאדם דראושה.
שלום סמי, שלום איתן.
היי.
אתה עוסק בתחום של ייעוץ וניהול פרויקטים, איש משרד האוצר לשעבר, וגם יועץ בכיר למנכ״ל המשרד לשוויון חברתי בעבר, וזה תפקיד נורא חשוב לצורך הדיון הבא, כי אתה היית אחראי על החלטה 550 לפיתוח כלכלי חברתי לחברה הערבית בישראל, שבחברה הישראלית הייתי אומר מכירים את זה כ-53 מיליארד שקלים לתנועה האסלאמית, או מס אבס, ובגלל שהייתה פה הרבה מאוד שטיפת מוח והרבה מאוד פייק ניוז והרבה מאוד מניפולציות סביב העניין הזה, אנחנו רוצים לברר, קודם כל, מה הסכומים שאושרו, שתיים, מה הסכומים שהוקצו, ואנחנו כבר זוכרים שנתניהו בעצמו הודה שניתנו בקושי 2 מיליארד שקלים, ואחר כך בהמשך גם ננסה לברר עד כמה התקציבים שכן הוקצו משפיעים ומשנים את המציאות בחברה הערבית. אז בואו נתחיל מהמספרים. מה אושר באותה תוכנית 550 וכמה כסף יצא עד היום?
קודם כל, הלוואי עלינו 53 מיליארד. המספר הזה לא היה, אבל בואו נפרק אותו ונעשה קצת סדר. מאיפה הגיע המספר הזה, 53 מיליארד? אז נתחיל, ביום 24 באוקטובר 2021 אושרה החלטה 550, שהיא בעצם התוכנית הכלכלית לצמצום פערים בחברה הערבית עד לשנת 2026. החלטה נקראת אגב עם שם פחות קליט, החלטת תקדום, שזה קדמה בעברית. התוכנית כמובן היא תוכנית חומש, משמע חמש שנתית, הנוגעת לכלל החברה הערבית על כלל מרכביה, שזה בעצם בדואים בנגב, דרוזים וצ'רקסים ולשאר החברה הערבית. כלומר, ה-30 מיליארד שאושרו בהחלטה 550, הם מחולקים לכמה אוכלוסיות מהחברה הערבית.
אתה אומר 30 מיליארד, אז איך זה נהיה 53?
אז תכף אני אסביר. אז נוסף להחלטה 550, שהיא בעצם מקבץ של כמה החלטות, שמתוקצבות בסך של 30 מיליארדי שקלים לחמש שנים, יש עוד החלטת ממשלה שנקראת החלטה 549, שנוגעת למיגור הפשיעה והאלימות בחברה הערבית. נושא שניגע בו בהמשך, שמתוכם אגב הוקצו 1.5 מיליארד שקלים למשטרת ישראל. נזכיר שהחלטה 550 התקבלה ממשלת מנת לפיד. אז יש 30 מיליארד, 2.5 מיליארד למיגור הפשיעה והאלימות, יש עוד 20 מיליארדי שקלים. אז ביחס ל-20 מיליארדי שקלים האלה, הנותרים בעצם, הייתה אמורה לבוא החלטה לשיפור מצב התשתיות ופרויקטים תחבורתיים ביישובים הערביים, דרך משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שהיא חברה ממשלתית. בסוף, החלטה לא אושרה, כי הממשלה נפלה, ומתוך ה-20 מיליארדי שקלים שהיו אמורים להיות מוקצים ל-10 שנים, הוקצה רק מיליארד בודד. לגבי השאר, החלטה לא אושרה בממשלה כאמור, ובתאם היא לא תוקצובה.
כן, אז הדבר היחידי שתוקצב זה 30 מיליארד שקלים, והממשלה הנוכחית בבואה להשאיר את התקציב, את תקציב המדינה בשבוע שעבר, היא שרירה בעצם את כל אותה תוכנית חומש?
נכון מאוד, היא בעצם הצהירה מבחינת הצהרת כוונות שהיא אמורה להמשיך לתקצב את תוכנית החומש החמש שנתית עד לסוף שנת 26. פרט חשוב, סמי, שקודם כל הממשלה הקודמת, שזה ממשל בנט לפיד, המשיכה את התקצוב, הוציאה לפועל את מה שהוציאה הממשלה לפניה ברשות נתניהו. כלומר, החלטה 550 היא החלטת המשך.
של 922, כן. כן.
אבל כמה זה יוצא לשנה דה פקטו נכון להיום? ולמה זה הולך?
אז ה-30 מיליארד האלה מחולקים מבחינה תקציבית לשני סעיפים. קודם כל, יש 15 מיליארד שהם בתקציב, או בבסיס התקציב של משרדי הממשלה, כלומר, הם מלא תקציבים קיימים, מה שהזכיר סמי, זה התקציבים של 922, ויש עוד 15 מיליארד תוספתיים. כמובן שהתקציבים האלה הם לא תקציבים קואליציונים, או תקציבים שהגיעו למפלגה כזאת או אחרת, התקציבים האלה מגיעים לחברה הערבית, לתחומי ליבה בחברה הערבית.
צריך אבל להגיד על איזה סעיפים, כי איכשהו יצרו פה, ניסו ליצור את הרושם, שזה הולך לבניית מסגדים ותנועות אסלאמיות קיצוניות, אבל אני מסתכל פה על ההחלטה, וזה הולך לכל מיני סעיפים כמו חינוך, שיפור הידע ואוריינות בשפה הערבית, בשפה העברית, קידום החינוך החברתי קהילתי לתלמידי החינוך הערבי והבדואי, צמצום של תופעת הנשירה מבתי הספר, העלאת איכות ומקצועיות של ההון האנושי ועוד, עשרות סעיפים מהסוג הזה, שנשמע לי שכאילו כל מי שרוצה שהחברה הערבית תתקדם, שהיא תצא מהאלימות, מהפשע, מהעוני, מהתחושה של אפליה, צריך לשמוח שיש כאלה סעיפים.
מסכים מאוד. אז החלטה 550 היא כאמור החלטת המשך להחלטה 922, הכוללת השקעה וצמצום פערים בתחומי ליבה, מה שמנית חלקם סמי, שמיועדים לפיתוח כלכלי חברתי ברשויות מקומיות ערביות, ובהתאם לשפר את מצב איכות החיים של תושבים הערבים. אז איזה סעיפים נמצאים בהחלטה 550? שליש מההחלטה הולך לתחום החינוך, 9.6 מיליארד מתוך ה-30, הולך לתחומי החינוך, שכולל צמצום פערים במערכת החינוך, שקיים, אני אתן דוגמה, שקיים פער בין השקעה בתלמיד ערבי לעומת תלמיד יהודי בחטיבה העליונה, בגובה כ-7,000 שקל. אז אחת ממטרות החלטה זה לצמצם פערים.
צריך אבל, אתה יודע, עדיין לבחון את זה, מאחר ומנסים לצייר את הכספים האלה, כאילו מולכים למטרות מפוקפקות, ניקח למשל תקציבי חינוך. אתה יודע להגיד לנו שהתקציבי חינוך, שאתה אומר שהם כמעט קרובים ל-10 מיליארד שקלים, הולכים לשיפור היכולות והמיומנויות והיכולת של תלמידים בחברה הערבית להשתלב בשוק העבודה, או שאתה יכול להגיד גם שחלק מהכסף הזה הולך למטרות, דיימן כזה, לא מועילות כלכלית, נגיד לימודי דת, כמו שאנחנו רואים בחברה החרדית.
ממש לא, הכסף הוא צבוע והכסף מיועד לצמצום פערים ומיועד לפיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית. אבל כדי לענות על השאלה הזו, אני אתן קצת רקע איך בעצם ההחלטה הזו גובשה. אז לצורך הדוגמה שמנית סמי ביחס לתחום החינוך, אז בכל תחום ותחום שמתוקצב ונמצא בתוכנית החומש, בהחלטה 550, הוקמה לצורך כך ועדה בין משרדית, שזה בעצם ועדת היגוי או ועדה אסטרטגית, שכלילה כל תחום ובחנה כל תחום ב-360, כלומר, תחום החינוך, בנינו צוות בין משרדי שבא והפך כל אבן על מנת לבחון תחום החינוך בחברה הערבית, בהתאם לזה נעשה מחקר ובסוף גובש נייר מדיניות, שהנייר המדיניות הזה אומץ בהחלטה 550 וסעיפיו תוקצבו. כלומר, ההכשרות האלה והתחומים שמצאים בהחלטה 550 מיועדים אך ורק לתחומי ההחלטה, שזה פיתוח כלכלי ופיתוח חברתי.
אז בעצם עכשיו אנחנו יודעים שכל התוכנית היא לא 53, זה הרבה פחות, זה לחמש ועשר שנים, ובסך הכל, תקן אותי אם אני טועה, זה תיקן חצי מהפער בהשקעה הציבורית של מדינת ישראל בחברה הערבית ובילדים ערבים ביחס לממוצע אצל בחברה היהודית וערבים יהודית. אבל זה כבר רץ שנתיים. האם אתה יכול כבר להתחיל להגיד האם יש פירות מההשקעה הזו?
קודם כל, נציין שהצרכים האמיתיים של החברה הערבית הם כמובן מעבר ל-30 מיליארד שקלים שמחולקים ל-15 מיליארד תוספתיים, כלומר כסף חדש, ו-15 תקציבים שממילא נמצאים ומבוצעים באמצעות משרדי הממשלה, והצרכים האמיתיים של החברה הערבית הם מעבר ל-30 מיליארד לחמש שנים. זה מצד אחד. מצד שני, אכן בוצעו עד כה, מומשו כ-5 מיליארד שקלים, שהושקעו בתחומי תשתיות לדוגמה, כמו הקמת תיאטרון באום אל-פחם, ואצטדיון שאמור לקום בעיר כפר קאסם, או בינוי כיתות לימוד חסרות בחברה הערבית, וגם השקעה בפרט, כמו הכשרות מקצועיות למקצועות המאה ה-21, הקמת מעצים טכנולוגיים לעידוד יזמות בהייטק, בעיר סכנין לדוגמה, נצרת, ערערה, ועוד יישובים ערבים, וכמובן
הכשרות... זה אומר אבל שבכל יישוב ערבי משמעותי, מי שמסתובב שם מרגיש שמשהו השתנה?
התחילו לראות את ניצני השינוי כמובן בחלק מהיישובים הערבים.
צריך
אני
להגיד,
לא אגיד שהמצב
אומר,
הוא כל כך פרות.
לא, לא, גם צריך להגיד, אתה אומר שעד עכשיו נוספת. יצאו 5 מיליארד שקלים מתוך 30 מיליארד. 5 מיליארד זה כסף קטן בהשוואה לחברה שמונה כמעט 2 מיליון איש.
נכון, בואו לא נשכח שההחלטה מבוצעת מיוני שנת 2022, כשכלומר הכסף התחיל לזרום עד שאושרו תוכניות עבודה עד היום, ובתקופה הזו, מתחילת השנה עד היום, לא היה תקציב מדינה מאושר. לכן, במחצית השנייה של השנה הנוכחית נתחיל לראות עוד כסף שזורם, אבל הקצאות הן כמובן הקצאות שמבוצעות בהתאם לחוק חובת מכרזים, בהתאם להקצאות על פי חוק, כל יישוב או כל גוף שזכאי ועומד בתנאי סף לתקציבים האלה המוקצים על ידי משרדי הממשלה, אז הוא זוכה כל אחד בתחומו.
כן, תאמר לי, מסקרן אותי מאוד, אם אתה יודע להגיד או להעריך, מה היחס של האוכלוסייה הערבית לתוכנית הזו? זאת אומרת, אני מניח שמדי פעם הם שומעים את הסיפורים האלה של ה-53 מיליארד של הבאס. איך הם מתייחסים לזה? הם בכלל יודעים על זה, ואם הם יודעים על זה, מתייחסים על זה כמו משהו סליחה שאני אומר, אבל שהשלטון המרכזי היהודי, זה עצם נזרקה לכיוון החברה הערבית. יש איזשהו, אני מניח, תסכול בהשקעה, ביחס בין החברה הערבית לחברה היהודית. זה איכשהו מחפה או פותר את התסכול הזה? נסה להגיד לי מה חושב על זה אב הבית הממוצע בחברה הערבית.
אני אציג איתן את דעתי השיט בנושא הזה, וגם כן כאיש מקצוע. אין ספק שההחלטה היא החלטה מאוד משמעותית, שמדברת ובאה לתקצב ולצמצם פערים היסטוריים של החברה הערבית ביחס לאוכלוסייה הכללית. אז החברה הערבית והאזרח הקצה הערבי, אין ספק שהוא מודע ומכיר את החשיבות של ההחלטה, ועל האימפקט שהיא מייצרת בחלק מהתחומים. אני לא אגיד שהמצב הוא ורוד, והחלטה תסגור את כל הפערים או תגשר עליהם ביחס לכלל האתגרים הקיימים של החברה הערבית. מצד שני, יש סוגיה שזה מגיפה שכמעט מכסה על הכל, שזה סוגיית הפשיעה והאלימות, שלצערי החלטה 549 לא נותנת מענה אמיתי, כמובן סוגיית הפשיעה והאלימות, שהיא מורכבת כמובן מכמה סוגיות. הסוגיה של הפשיעה הכלכלית זה סוגיה חמורה מאוד, שחזרה לשמחתי לחזור לכותרות, ואני מאוד מקווה שהממשלה תעשה משהו בנידון על מנת לפתור את הבעיה הזו. אני אתן לכם דוגמה מספרית על מנת לסבר את האוזן, רק אחוז בודד מסך תיק משכנתאות בישראל למשקי בית ערבים, אוקיי? על אף שחלקנו באוכלוסייה הוא 21%, 22%. זה בעיקר נובע מהיעדר בטוחה נכסית עבור הבנקים, כן. בגלל סוגיית רישום וחלוקת הקרקעות, ובתאם ההצע מאוד דל בתחום האשראי בחברה הערבית. כן. מי שממלא את הוואקום הזה, זה השוק האפור, והגבייה לעתים, בצערי, עולה בדם.
כן, אנחנו יודעים להגיד שיש מקרי אלימות שנובעים מהעובדה שאנשים הולכים לשוק האפור בהיעדר פתרונות פיננסיים אחרים?
יש חלל אדיר, כלל סוגיית האשראי בחברה הערבית. אם נחלק את תחום האשראי בחברה הערבית, זה כמובן נוגע לאשראי לדיור, שזה המשכנתאות, שאיך שציינתי שזה רק אחוז בודד, מסכתי כמשכנתאות הוא מהחברה הערבית. יש את הסוגיה של אשראי לעסקים, שנתקלים בגלל אופי העסקים שלהם ובגלל רמת האוריינות הפיננסית שלהם, הם נתקלים בקשיים לא קטנים מול המערכת הבנקאית, והדבר השלישי זה אשראי הצרכני, אשראי למשק בית. בשלושת התחומים האלה, אז זה בעצם יש אתגרים מאוד משמעותיים בתחום החברה הערבית ביחס לתחום האשראי, ובמיוחד תחום האשראי לעסקים ותחום האשראי לדיור מהווים מחוללי פשיעה עיקריים.
כן, אגב, בדוח של בנק ישראל ממשרד המשפטים, שבדק את נושא ההכלה הפיננסית, אז רואים באמת שאחד ההסברים, שהכאוס בשוק הדיור הערבי, קשור לזה שהרבה מאוד דירות נבנו שלא כחוק, לא רשומות כחוק, אין רישום וקשה למשכן את הדירה, וכשאתה לא יכול למשכן דירה, אז כמובן הבנקים מסרבים להעמיד הלוואות משכנתה. אבל השאלה, כשאתה רוצה לפתור את הדבר הזה, איך אתה ניגש בעצם לעניין הזה?
בעיניי הפתרון לכך הוא מעורבות ישירה ובלתי אמצעית של המדינה. נדרש להקים קרן בערבות מדינה על מנת לצמצם, או בעצם במרכאות לקנות את הסיכון הקיים והמובנה ביחס לשוק האשראי לדיור בחברה הערבית. כשהממשלה מקימה קרן, כמו שקרן בערבות מדינה כמו שקיימת בתחום העסקים, בתחום המשכנתאות, שיהודית לחברה הערבית, בתחשב בכך שזה מחולל פשיעה עיקרי, בחברה הערבית, אז בעיניי ניתן לפתור, או שזה בעצם חלק, צעד מאוד משמעותי, לפתור את הסוגיה הזו. הקמת קרן בערבות מדינה בתחום המשכנתאות בחברה הערבית.
וכשפנית עם ההצעה הזאת לבן גביר וסמוטריץ', אז מה הם אומרים?
אני אישית לא פניתי לסמוטריץ' ובן גביר, אבל אני ניסיתי לקדם את זה בממשלה, ונתקלנו בכמה אתגרים, בסוף לצערי זה לא קודם.
תגיד לי לסיום, אני תוהה, אולי זה פספוס שלי, אבל אני לא שמעתי הרבה התבטאויות של מנהיגי החברה הערבית ביחס לספין השקרי בסופו של דבר של סמוטריץ' ושל נתניהו בנוגע ל-53 מיליארדים של הבאס ושאר הדברים. זה באמת כי לא טרחתם להתעסק עם זה מתוך תחושה שזה מלחמות ספינינג שבין יהודים וזה לא מעניין, או שכולכם לא נשמע? למה בעצם אנחנו אלה שצריכים לעשות את התיקון הזה ולהסביר לציבור שפשוט הדברים שגויים?
כן, זה נשמע כאילו הכסף לערבים זה סוגיה פנים יהודית. כן.
קודם כל אני אענה בקובעי כאזרח מן המניין, לא לא הייתי פוליטיקאי ו כמובן אני את זה כאיש מקצוע. אז אני שמעתי שחלק מהפוליטיקאים הערבים התייחסו לזה, ואני חושב שהציבור וההבנה הזו חלחלה אצל הציבור שלא היה הסכום הזה של 53 מיליארד. אז להמשיך ולפמפם בזה, אני לא חושב שזה משהו שמשנה את העובדה. בסוף אני חושב שהנוסחה לתקצב פעילות וצמצום פערים בתחום הפיתוח כלכלי חברתי בחברה הערבית, אני חושב שהנוסחה הזאת היא win-win לכולם, לא רק לחברה הערבית, אלא גם למדינת ישראל עצמה, על מנת לצמצם פערים, על מנת לעלות את הפריון לנפש, לגבות יותר מיסים מהחברה הערבית, שהיא אגב החברה הכי צומחת לבין האוכלוסיות, וזה ממש win-win לכולם.
כן, אני רק אספר לכם ככה באנקדוטה, פגשתי את חבר הכנסת אחמד טיבי בכנסת בשבוע שעבר, והוא אמר לי שלמעשה גם מנסור אבאס לא כל כך התלונן כשאמרו שהוא קיבל 53 מיליארד שקלים, כי זה הציג אותו כמי שמשיג פה באמת הישגים מאוד גדולים לחברה הערבית.
אפילו שאף פעם לא היו 53 מיליארד שקלים.
כן, זהו, היום הוא רוצה להעמיד את כולם על טעותם, אבל בזמנו הוא גם כן לא יצא למלחמה, לא הוא ולא בנט ולא לפיד. יפה, אדם דראושה, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
תודה סמי, תודה איתם.
שלום לאסה ססון.
שלום סמי ואיתן.
אהלן.
אנחנו רוצים לדבר איתך על משהו שאתה מתאגת בעצם כבר לפני חודשים ארוכים כעושק העוש, וזו התופעה שכבר למדנו להכיר, שכשהריבית עולה, הבנקים ממשיכים לא לשלם ריבית על עוש, ולשלם ריבית מאוד נמוכה על פקדונות, גם שאנשים מנסים לקבל אותם, ולעומת זאת לקחת הרבה מאוד כסף בצד השני על מינוסים, על מינוס שמעבר למסגרת, וכמובן על הלוואות, וראינו את הדבר הזה יוצא בדוחות של הבנקים, שרווחו, רשמו לדעתי C, אתה יודע, של כל הזמנים, הרבה מזה בגלל המרווחי ריבית הללו. עכשיו, מה שאתה מביא הבוקר והשבוע הם סיפורים מאוד מעניינים על מה קורה בפועל בבנקים, שאדם מרים טלפון, מתקשר לבנק ומנסה לעשות את העבודה של הצרכנות הטובה ולקבל כמה שיותר ריבית על המזומן שלו. בוא תספר לנו מה גילית.
במקרה זה הוא שני מנהלים מאוד בכירים בשוק הון, כלומר הם מאוד מכירים את המספרים, את הריביות, את הסביבה שבה...
לא פריירים.
הם לא פריירים בדיוק, והם רצו להפקיד סדר גודל של 50 אלף שקל, היה להם בעוש, והם אמרו בוא נפקיד אותו וזה, ופתאום גילו, אחד קיבל שניהם לקוחות של בנק לאומי, שניהם לקוחות מועדפים על ידי הבנק, כאילו באמת באותה רמה, אין פה שום הבדל ברמות, האחד קיבל הצעה לסגור את הכסף ל-90 יום ב-3%, והשני קיבל הצעה להחזיק, לסגור את הכסף ב-1%, רק שנבין שאנחנו מדברים על ריבית בנק ישראל שעומד על 4.75, כשאפשר לקבל היום בשוק give and take 4.5% בכל מיני מכשירים, וזה הקפיץ להם את כל הנורות האדומות ואת כל הדגלים, ובאמת ניסו להבין איך זה קרה, וככל שדיברנו ופנינו לעוד כל מיני אנשים, התברר שהם לא היחידים, כלומר זה לא איזשהו אירוע נקודתי שבמקרה זה קרה, אלא שהיו עוד כמה וכמה.
אבל אסה, לכל בנק, אני יודע, יש תעריפון שאומר כמה משלמים ריבית על סכום כזה וכזה, וכמה מעבר לו וכולי, וזה נכון שהרבה פעמים הריבית שמוצעת ללקוח, לא בהכרח קשורה לתעריפון, לפעמים זה יותר מזה, כי הוא הלקוח מסומן כלקוח מועדף, לקוח זהב, לקוח פלטינה, וכל הדברים מהסוג הזה.
אז בעצם אין תעריפון.
פה במקרה הזה זהו, זה מסתבן שגם אם יש תעריף, נתנו לאחד מהם לפחות פחות מהתעריף.
זה גם מה שהפתיע אותם, כי הם עובדים ביחד, אז הם ישבו אחד ליד השני, כלומר, הם באותו בנק, הם אמרו, איך זה יכול להיות? איך קורה כזה דבר ששנינו, אותו לקוח, אותו זה... איך זה קורה? ודרך אגב, גם בנק לאומי לא הצליח לתת לנו תשובה, הוא טען שאולי יש איזושהי תקלה, הם לא הצליחו לתת, זה, ועד היום אנחנו לא מבינים, עכשיו סמי צריך לזכור עוד דבר, דיברתם על להרים טלפון וזה, היום הרבה מאוד מהפעולות הבנקאיות הפשוטות האלה,
כן.
באפליקציות ודרך האינטרנט, כלומר אין לך סחר ומחר, אתה פשוט בא, אומר, ומקבל ציטוט בכמה אתה הולך לסגור את הכסף, ואומר כן או לא.
רגע, ושניהם פעלו דרך האפליקציה? כי יכול להיות שלפעמים אתה פונה דרך ערוץ אחד, ערוץ אחר, אז זה שונה.
שניהם פעלו דרך האפליקציה אחד ליד השני. כאילו הם יושבו ביחד ועשו, ואמרו, היינו בהלם כשראינו את זה. עכשיו, מישהו שלא מכיר את סביבת הריבית, לא יודע שאפשר לקבל בקרן כספית למשל 4.5, או בניירות, או במקמים 4 ומשהו. מקבל 3, מקבל 1, אומר, טוב, נו, זה מה יש, וסוגר את כספו לשלושה חודשים, בכלום כסף.
אגב, אנחנו מקבלים את ההסבר שיש פה משהו שהוא אולי תקלה נקודתית, ושזה לא איזה שיטת מצליח כזו של... אז מה ההסבר?
לדעתי זה שיטת מצליח, חוסר תשומת לב, וניסיון לראות מה יקרה. הלך טוב, לא הלך, אוקיי, יאללה, נקסט. הלקוח הבא.
העניין הוא שגם באינטרנט וגם באותו תעריפון שסמי דיבר עליו, כיוון שגם הבנקים יודעים שאנחנו נמצאים בתרבות עסקית שבה גופים בכלל וכולל בנקים לא תמיד מציעים את העסקה הכי טובה, כי כולם רגילים לעשות גם איזשהו סיבוב של מסע ומתן וללכת לחפש ציטוט אחר ולהגיד בבנק השני יש יותר, ואז בשביל לשמור על הלקוח אתה צריך לתת לו עוד איזה 10% יותר בפיקדון, או עוד 10% פחות במשכנתא, אז הם שומרים לעצמם ולפקידים שלהם וליועצי השקעות שלהם מרווחי, נקרא לזה מרווחי מסע ומתן. זאת אומרת שאנחנו בעצם יודעים שהתעריפון ולחלופין המספר שמופיע באינטרנט הוא בפירוש לא המספר הכי טוב שאפשר להגיע אליו. אז אתה יודע, בסוף זה כן יורד לרמה של, תקרא לזה מסע ומתן ודינמיקה, ובמידה רבה גם יחסים אישיים עם אותו, עם אותו פקיד.
אני חייב לספר משהו על העניין הזה, איתן, לפני הרבה
היום,
שנים.
אפילו היום, אפילו בעולם כן. הדיגיטלי, המערכת היחסים שלך עם הפקיד, כן. שווה אחוז או שניים בפיקדון שאתה הולך
לזור את השני. לא, זה יותר מזה. יום. לפני כמה, הרבה שנים, סיפר לי בנקאי בכיר, שיש להם מודלים לחיזוי נטישה של לקוחות. הם יודעים מתי לקוח עומד לנטוש. אני אתן סתם דוגמה. נגיד שהוא מזמין כל חודשיים שני פנקסי צ'קים, ופתאום ארבעה או שישה חודשים הוא לא הזמין, אז אומרים, משהו פה לא בסדר. או פתאום הוא עושה יותר העברות כספיות לחשבונות אחרים. יש להם עשרות פרמטרים שהם מאפשרים, באמצעותה הם יודעים מתי הלקוח עומד לנטוש, וברגע שמזהים אותך כלקוח בעל סיכון מסוים לנטוש, אתה מתחיל לקבל הצעות הרבה יותר אטרקטיביות.
בוודאי.
אם הם רואים לקוח שהוא מאוד מאוד, פעולות מאוד מאוד שגרתיות ורגילות ומונוטוניות, ושום דבר לא מאיים על האפשרות שהוא יעזוב, הוא מסומן כנראה כלקוח שאומרים, איתו אל תתאמץ. אז יכול להיות שמבין שני הלקוחות שדיברת עליהם, אסה, אחד מהם היה לו כמה אינצידנטים שחששו שהוא ינטוש, ואחר לא.
לא נראה לי, החבר'ה האלה הם... לא, לא, לא נראה לי. אני מכיר את שניהם טוב, אין, הם לא, הם להפך, הם הלקוחות שלא עושים כלום, אתה יודע, אבל גם את ה50,000 שקל הם ישבו ביחד במשרד, ואמרו, בוא נעשה את זה עכשיו, ככה זה יישאר עוד פעם בראש, ולא יקרה עם זה כלום.
תן לי רגע לספר סיפור קצר מהעבר שלי. לפני הרבה הרבה שנים, ממש בפסק זמן שבין, בתוך הקריירה העיתונאית שלי, עבדתי בחברה בינלאומית בשם רויטרס, למעשה חברה אנגלית, ופיתחתי שם מערכת שהייתה אמורה לעשות בדיוק את זה. אלה היו שנים שבהם חשבים של חברות היו מתקשרים כל בוקר לכל הבנקים בשביל לקבל שבעה או שמונה ציטוטים איפה לשים את הכמה מיליונים שמזומנים שיש לחברה. זה לא היה ממוכן לחלוטין, זה היה טלפוני לחלוטין, זה לקח הרבה זמן. וכל הרעיון היה, בוא נקצר את העניין הזה, נכניס מעט מחשוב, אפילו לא קראנו לזה עד דיגיטציה, כך שכל הבנקים, במקום שכולם יתקשרו אליהם, וזה אנחנו נגדיר, כמה אתם מוכנים לשלם לפיקדון עסקי של מיליון שקל. וזה בכלל מסכים שרואים רק אנשים רציניים, זה עולה כסף, וזה נמצא על מערך שעולה, באמת, $1,000 לחודש, מערכת של רויטרס, ורק לחשב ולמנכ״ל היו כאלה דברים. באמת, בנינו את המערכת, כל הבנקים התחברו אליה, אבל בסופו של דבר, זה לא מאוד תפס, בדיוק מהסיבה הזאת. הם סיפקו נתוני אינדיקציה, אבל הם לא היו מספיק קרובים למחיר האמיתי של הדברים. זאת אומרת, ראית הציטוט של הבנק, אבל הבנק תמיד השאיר עוד איזה משהו שאפשר לעשות, כך שממילא היית צריך לעשות את השיחת טלפון הנוספת, כך שממילא לא היה לך מי יודע מה תמריץ לקנות את המערכת ולהסתכל בטבלה. זה עבד, אבל זה עבד בצורה מקרטעת. זאת אומרת, תמיד תמיד נשאר הנושא הזה של עוד משהו שאפשר לעשות במסע ומתן, אפילו כשהעולם נראה לך מאוד מתמטי ודיגיטלי.
כן, אני רוצה שנסיים רק את השיחה הזו, אסה וגם איתן תענו על השאלה הזו, מבין שלל היוזמות, גם של נגיד שר האוצר, שאומר אנחנו נמסה רווחי יתר של בנקים שנובעים מעלאות הריבית, או איזה מין נו-נו-נו כזה שנגיד בנק ישראל שאומר, אם אתם לא תתחילו לתת יותר ללקוחות, אנחנו נמצא את הדרכים לפעול, ויש גם הצעות חוק, נדמה לי חברת הכנסת נעמה לזימי הציעה הצעה, גם כן שקשורה למיסוי. כן, נשאלת השאלה, מהו הפתרון הרצוי שבסופו של דבר יוביל את הבנקים לשלם לנו יותר על פקדונות, ולשלם לנו בכלל ריבית על יתרות זכות בחשבונות העוש, מקל, גזר, שני מקלות, שלושה גזרים.
אני חושב שהפתרון הנכון באמת לקבל ריביות על העוש. ואז זה גם יחסוך לבנקים את ה... עכשיו ראיתי מודעות של בנק לאומי, מודעה גדולה שאומרת, התעוררתם, יש לכם כספים בעוש, תשימו אותם בפיקדון, תקנו איתם קרן כספית, כאילו קוראים ללקוחות להתעורר ולבצע פעולות. ערים עם סימן שאלה כזה גדול, קוראים לכם לפיקדונות וכו'. כלומר, הבנקים... מתחילים לעורר מחדש סוג של מודעות לכספים שלא מקבלים ריביות, ובאמת הגיע הזמן שגם בישראל, כמו בהרבה מאוד מקומות בעולם, כספים בעוש מקבלים ריבית, לא חייבת להיות ריבית כמקובל במשק, בגלל שזה כסף נזיל וזמין, היא בהחלט יכולה להיות ריבית סבירה וקטנה, מה שבטוח זה שההערה של, של שר האוצר סמוטריץ' שא' שלחה את הבנקים לירידות חדות, גם היום הם ממשיכים לרדת, זה מערער את כל האמון במערכת, זאת התערבות.
בעיקר גם אם הם עשו את רווחי הבנקים, אז קופת המדינה תקבל כסף, ואז היא תיתן אותם ככספים קואליציונים, זה לא משפר את מצבנו כחוסכים.
ברור, לגמרי, במקום שאולי עדיף שלחף את הבנקים להגדיל את אחוזי הדיבידנד שמחלקים, וכך אנחנו נהנה מזה מקרנות הפנסיה שלנו, עם סופו של כן. דבר, מלבד שני בנקים, כל הבנקים הם בבעלות הציבור, אז ככה שהציבור ייהנה מזה ולא מגזרים כאלה ואחרים.
כן, נראה לי ש... באופן יוצא דופן, גם אני מסכים איתך, אני מעריך שגם סמי, אני לא יודע, תכף הוא יגיד, זאת אומרת, בדרך כלל אנחנו אוהבים מיסים, אם הם מקטינים את אי השוויון, ואם נוצר בהם שימוש לצרכים חיוביים, אז מבלי להגיד עדיין שום מילה על מה סמוטריץ' יעשה עם הכסף הנוסף שהוא יגבה במיסוי מהבנקים, במקרה הזה, בבנקים שהם ציבוריים, ואצל מנהלים שגם ככה לא יכולים לקבל יותר משלושה מיליון שקלים כל אחד בגלל התקרה, באמת יצור ישראלי יוצא דופן בחיוביות שלו, של השכר שלהם, כל מה שיקרה זה שפשוט הם יפסיקו להתאמץ, יפסיקו לעבוד, יגידו לעצמם שהם אלה רווחים ילכו למדינה, יחלקו יותר שכר, ישפצו את הלשכות שלהם ואת הדברים, שום דבר טוב לא יצא מהעניין הזה להחתנו, לכן האלטרנטיבה היא באמת להגביר את התחרות, ולהגביר את התחרות אפשר לעשות כמה דברים, אחד מהם זה באמת לחייב אותם לשלם ריבית חיוב, ריבית זכות גם על העוש, ושזה גם יהיה בולט באתר כמה הם משלמים, ולהשוות בין הבנקים, אלה הכיוונים שצריך ללכת, יותר תחרות, פחות העניין הזה של מיסוי רווחי.
תודה רבה, אסא ששון.
בבקשה, להתראות.
טוב, איתן, הגענו לסיום השבוע ולסיום התוכנית, אבל לא לפני שנקשיב לציטוט הביזרי של השבוע הזה, הוא מגיע ממש היום, יושב ראש ועדת הכספים, משה גפני, תקשיב.
אני לא בטוח ששר הכלכלה לא צודק במה שהוא אומר, אבל נניח לעניין הזה נראה בסוף. המצב הוא עכשיו בידיים שלכם, הצעדים שצריך לנקוט, הנתונים שצריך להעביר לנו, אנחנו אם אנחנו נראה בפרק זמן קצר, שאנחנו לא מקבלים מכם שום דבר, לא פעילות, לא נתונים, לא דוחות, לא שום דבר, אנחנו נפנה לממשלה ונגיד לבטל את רשות התחרות, למצוא משהו אחר. אם אתם תביאו נתונים שאנחנו נוכל להשתמש בהם, אנחנו נראה שבאמת רשות התחרות הוא גוף יעיל.
אז תשמע, בעצם גפני אומר, אם רשות התחרות לא מצליחה להשיג תחרות, אז בוא נבטל את רשות התחרות. באותה מידה, אם הכנסת לא מצליחה לקדם אינטרסים ציבוריים חשובים, אולי גם נבטל את הכנסת.
כן, אפשר לבטל הרבה מאוד דברים.
נבטל את הממשלה. אתה יודע מה? בוא נבטל את המדינה. אם המדינה לא מספקת לנו את מה שאנחנו צריכים, בוא נבטל את המדינה.
כן, ואם העיתונים לא כותבים את מה שאנחנו רוצים שהם יכתבו, בוא נבטל את העיתונים.
עד כאן.
העניין הוא ש זה די מוזר להגיד את הדבר הזה. בסופו של דבר, הוא רצה לנסות להביע את, אני יודע מה, את זעקת העם שאין מספיק תחרות והמחירים גבוהים מדי, אז הפתרון שלו זה ללכת ולסגור את האנשים שאחראים על, על איכשהו לנסות ליצור תחרות. זאת אומרת, מתבקש נבוא להגיד, לא יודע מה, להגביר אותם, לתת להם עוד אנשים, לתת להם פקחים, לתת להם כלים, לתת להם חוקים. זה עובד לגמרי נגד העניין הזה. שזה שיטה שלו, אתה יודע.
אגב, זה לא רק שלו, זה שיטה של כל הממשלה הזו. הם מחפשים שקי חבטות לכל התסכולים של מה שהם לא מצליחים לקדם. זה תמיד הפקידים, היועצים המשפטיים, מערכת המשפט. וכמובן, התקשורת.
כן, אבל זה נהיה מין, אתה יודע, מים כזה בממשלה הזו, שחברי כנסת וראשי ועדות באופן כללי, מותר להם להגיד מין דברים כאלה פרועים. דוד ביטן, שהיום הוא די חביב של התקשורת המרכז שמאל, בגין הביקורת שהוא משמיע כנגד חלק מהאנשים בליכוד ובקואליציה, הוא כמעט בכל ישיבה אצלו בוועדה שלו, ועדת הכלכלה, שהיא המקבילה של ועדת הכספים, הוא אומר דברים די מוזרים, כמו אם הם לא יורידו מוכרים, אז אנחנו נבוא אליהם עם D9 ונכריח אותם. אם לא ככה, אז ככה. אם לא נקבל ככה, אנחנו נחוקק ככה. דרך אגב, שום דבר מהדברים האלה לא קורים, שום דבר מהדברים האלה לא יוצאים לפועל, אבל זה מין סטייל כזה של לא תעשו מה שאני אומר, אז אני אזרוק את כולכם לעזאזל, שהוא לא, הוא קצת ילדותי אפילו, הוא לא בוגר והוא לא משרת שום דבר.
למעט חומרים, לפינת הביזר. כותרת בעיתון,
הנה בדיוק, אנחנו מדברים עליו, ראית?
כן, יפה. טוב, נסיים להיום. אז זהו, סיימנו עוד שבוע של האינטרסנטים, נגיד תודה למאיה בניסן ואברי רוזנצבי שעורכים אותנו.
תודה לכם.
תודה לך, איתן אבריאל.
תודה לך, סמי פרץ.
ניפגש בתחילת השבוע הבא, סוף שבוע נעים, תודה ולהתראות.
כוחות מחודשים, תודה.